מכתם אליהו, קונטרס החסד, פרק שביעי, בשאיפה. בני אדם מעריצים את האדם השואף, וכן שמים לב לחנך את ביניהם להיותם בעלי שאיפה ומרץ. גם כבר כתב אחד החושבים כי השאיפה חיים. אבל האם נכון הוא הדבר? בני אדם מעריצים את האדם השואף. מה זה בן אדם השואף? זה בן אדם שלא נח לרגע. הוא כל הזמן שואף להתקדם. הוא שואף הלאה. הוא שואף להוסיף עוד. זה האדם שיש לו שאיפה. עכשיו לא מדברים על שאיפות רוחניות, שזה ודאי דבר חיובי. מדברים על בן אדם שיש לו שאיפות גשמיות. יש אחד נוסע עם רכב שנת 80, הוא אומר מספיק לי, הוא נוסע. יש אחד שאומר לא, הוא שואף קדימה. הוא שואף קדימה. לא, מה אתה נשאר תקוע עם הרכב הזה? מה אתה תקוע עם הדירה הזאת? מה אתה תקוע עם המטבח הזה? מה, הוא תמיד שואף קדימה. מה אתה רק עם תואר כזה? תוציא עוד תואר. תוציא, תתקדם עוד. תשאף. תשאף קדימה. עוד ועוד. אנשים מעריצים את האנשים הללו, ואלה הם מה שנקרא בעלי האמביציה. בעלי השאיפות. אומר הרב דסלר, האם נכון הוא הדבר? זה באמת ראוי להעריץ בן אדם בעל שאיפה? זאת אומרת, זה מן המידות שיש לטפח. ואגב, זה אחד מהדברים שאפיינו את האם היהודיה, האידי שממה, אבל בעיקר באירופה, שהיהודים, תמיד האמא היהודיה דחפה אותו, תהיה רופא, תהיה עורך דין, תתקדם, כוונה תשאף קדימה. ולכן כשהרב דסר כותב על זה, הוא כותב על זה באנגליה, אז הוא בעצם מתייחס למציאות ששם הייתה מאוד מאוד מוכרת ומקובלת. אומר הרב דסלר, הן השאיפה היא רעבון. כאשר ישאף הרעב לאכול, ככה כל אשר ישאף אליו האדם, רעב הוא לאותו דבר. אדם השואף לכבוד, רעב הוא לכבוד. אדם השואף לתאוותיו, רעב הוא לתאווה זו. אדם השואף לממון, רעב הוא לממון. שאיפה מבטאת רעב, איזשהו צורך שלי, רעבון שלי להשיג את אותו דבר. על כן טעות גדולה טעה חושב ההוא באומרו שהשאיפה חיים. אומר הרב דסר, אם שאיפה שווה רעבון, אז רעבון אינו חיים. מישהו, אדם רעב, הוא לא, זה, אפשר להגדיר את זה כחיים. זוהי מטרת ושאיפת האדם, זה, לזה נשואות עינינו, להיות רעבים. השאיפה זה החיים. הרעבון אינו חיים. אלא חי, רעב הנה הוא, עד שיסביע את רעבונו. אדם שהוא חי, אז באופן רגעי הוא כעת רעב, מסביע רעבונו, זה עובר לו. אבל אני לא יכול להגדיר שהרעב הוא החיים. הרעבון הוא אשר שם האל ברוך בברואים למען הזכירם על המעשים אשר יעשו לקיום גופם. אומר הרב דסר, איפה שמו לבן אדם רעבון? בדברים שהם נזקקים לו לחיי האדם, כדי שהאדם ישקיע בהם, על מנת שהגוף לא ימות. לדוגמה, דוגמה של רעבון הכי פשוט ומוכר, וזה העניין של רעבון לאוכל. כל רכב, אם לא יהיה לו את המנורה האדומה, הוא פתאום יעצור באמצע הכביש. מאוד לא נעים. היה לי פעם מצב שבו המד דלק היה מפשל. פתאום מצאתי את עצמי באמצע ג'בוטינסקי. פה אשב כי הביטיה. רציתי לדבר איתו ביפות, נסות שכנע, תעשה טובה, בוא נתקדם קצת, אולי בנסות הצידה. אין מה לעשות, הרכב מבין יפנית, הוא לא מבין, לא מבין עברית, אין מה לדבר איתו, בקיצור. אז כך שלמעשה, הרעבון הוא נורת התראה, הדלק עומד להיגמר, אמפטי. לך תתדלק, כי אוטוטו זה נגמר. כמו שכל מכשיר היום, כאשר עומדת להיגמר הבטריה, מתחיל לזעוק ומצפצף, אצלך עקבה מצפצפת, רק שזה צפצופים שרק אתה שומע. יש כאלה אגב שהם מד דלק שלהם קולקל, היא מצפצפת באופן תמידי. הוא אומר לך כל הזמן, אני רעב, אני רעב, אני רעב, אני רעב. למעשה שתדעו שלרוב זה סוג של ריפוי בעיסוק לאנשים הללו. זה כמו שבן אדם רעב לסיגריה, הוא צריך עם משהו להתעסק, צריך עם משהו להתעסק. אז הרעב, הבן אדם עוד אומר לך שהוא רעב, צריך משהו, תביא איזה חטיף, תביא איזה משהו, צריך להתעסק עם משהו. זה לרוב יותר נובע מזה, מאשר באמת מרעב אמיתי. על כל פנים, הרעב שם האל בברואים למען הזכירם על המעשים אשר יעשו לקיום גופם. הרעב זה נורת איתות שאומרת לך אדוני תטעין, שאם לא אתה יכול להגיע למצב של קריסה. ככה גם שאר השאיפות מיני רעב הון הנה, שלוחי יצרי לבבינו, אם לטובה אם לרעב. גם שאר השאיפות זה מיני רעבון, וזה השלוחים של יצרי לבבינו. כאשר אני רעב לתאווה, אז זה שליח של היצר הרע, כדי שעמלה תאוותי, הוא נותן לי את הרעב הזה. אם לטובה, אם לרע, עכשיו הוא ייתן דוגמאות. נתבונן בבעלי חיים, ונמצא כי כל הרעבים יאכלו ויסברו, ולא יוסיפו לאכול עדי ירעבו עוד. אריה ידוע שאריה סביה לא טורף. אתה תעבור לידו, אם הוא לא יחוש מאוים על ידך, יסתכל עליך וימשיך להשתזף בשמש. כאריה ספארי מנומס. מה קרה? הוא לא רעב. אבל אם הוא רעב, לא מומלץ להיות ברדיוס שלו. כך שלמעשה, אתה רואה שבבעלי החיים, הרעב זה מילוי פונקציה. יש לו, הפונקציה שלו זה שהוא צריך לאכול, והרעב בסך הכל בא למלות את הפונקציה הזאת. אומר הרב דסר, זולת החזיר, תשים להם שבחזיר זה שונה, זולת החזיר יאכל מבלי הרף כי לא יסבע לעולם. חזיר אף פעם לא סביע. ככה גם באדם, האדם הוא פה נמשל לחזיר. אצל החזיר זה באוכל, אבל אצל האדם מיני הרעבונות שלו הם מיני רעבון שאי אפשר להגיד זהו, באתי על ציפוקי, נגמר. אוהב כסף לא יסבע כסף, ורעב לעולמים. אי אפשר להגיד השגתי. מה השגת? השגת עד פה, מכאן ואילך כבר הסולם הוא גבוה יותר, מכאן ואילך השאיפות גבוהות יותר. ורעב לעולמים, זו חולי רע. ולא רעבון הכסף לבדו ישלוט תדיר בעולם ולעולם, אלא כל השאיפות החומריות כמוהו הן. כי כפי אשר יסביעם האדם כן יוסיפו לרעב יותר ויותר. כך בכל התאוות, תאוות ממון, תאוות כבוד. אדם שתאב לכבוד, הוא לא יכול להגיד זהו, השגתי. אני רציתי, כל החיים רציתי להיות שר, אני שר. מה, נגמר? מה בידום? עכשיו רוצה לשים רגליים בראש הממשלה, הוא רוצה להיות ראש הממשלה כבר, לא מספיק לו שר. וכן הלאה, זה הדרך. יש לו תמיד את השאיפה להתקדם הלאה. אותו דבר שאיפה של עריות. הבן אדם לא יכול להגיד, זהו, נתמלא סיפוקו. ברגע שהוא מילא סיפוק אחד, אז מילא כבר עכשיו, יש לו קר מרחב נוסף למילוי תאוותיו. כל יוסיפו לרעב יותר ויותר. לפעמים כבר הסברנו שזו הסיבה שהיום כל מיני מג'נונים יוצאים מכל מיני ארונות. מה שפעם לא שמענו עליהם, עושים איזה גאווה. ולמה? מכיוון שהאנשים הללו, הם מילאו סיפוקם. ורודפים אחר תאוותם עד שהוא כבר לא מוצא סיפוקו בתאוות קונבנציונליות. הוא זקוק להמציא לעצמו כל מיני תאוות בלתי קונבנציונליות כדי שיצרו אצלו גירוי. כמו שאתה אומר לגבי כסף, האו פעם הרף שלו היה המשכורת של 15,000 שקל, היום זה כבר לא מדבר אליו. זה לא, מה זה לא מדבר? זה לא מספיק לו. אומר לך, אני לא חי, מה אתה מדבר? בוא תסתכל את המינוס. זאת אומרת, השאיפות גודלות. וככה אמרו חז"ל על אחד הרצונות החומריים מסביעו רעב. והמשל הזה פה של חז"ל הוא משל נפלא מאוד, נפלא מאוד. אמנם חז"ל דיברו על התאוות, עבר קטן בו באדם מסביעו רעב מרעיבו שבע, על תאוות הזנות, אבל על כל פנים זה נאמר על כל התאוות, שכל התאוות בן אדם חושב, לא, אני אסביע תאוותי, על ידי שאסביע תאוותי, זהו, זה ירגיע אותי, אני כבר לא אהיה לחוץ יותר לאותה תאווה. חז"ל אומרים, דע לך, זה בדיוק הפוך. אתה נכנס לתוך סחרור, לתוך מרדף, שהוא אינסופי, ועד רבה. אם אתה מרעיבו, תגיד לעצמך, אני לא נכנס לתאווה הזאת, סביע. אבל אם אתה מסביעו, אתה אומר, לא, אני אסביע עצמי, ועל ידי זה לא יפתה אותי יותר, בדיוק הפוך. על ידי שמסביעו, התאווה הולכת ומתגברת באדם. וכך זה בכל עניין ועניין. סיפרתי לכם פעם מה שמישהו סיפר לי, שהוא היה חולה סדרות. הוא היה אומר לי, אם יש איזו סדרה מסוימת, יושב, רואה אותה, באדיקות דתית, אומר שאתה לא יכול להבין. וגם אם לא היה יוצא לו לראות, הוא היה מקליט. דואג שזה יהיה מוקלט. כן? היה... מזכיר לי מישהו. סיפרתי לכם פעם שהיה לי איזה תלמיד. לימדתי בישיבה שבעלי תשובה. זה היה לי איזה תלמיד שהתחיל להתחזק ברחוב. כשהיה עם החבר'ה. ופעם אחת באו אליו להגיד לו שאם הוא בא למועדון בליל שבת, זה היה בעשרת ימי תשובה. ואז הוא כבר התחיל ככה קצת להתחזק. אמנם עוד היה עם החבר'ה, אבל התחיל כבר להתחזק. אז הוא אמר, החברים שאמרו לו, אתה בא נלך למועדון? אז הוא אומר לו, עשרת ימי תשובה. אמרו לו, מה הבעיה? תקליט. חיים בסרט. בכל אופן, אז הוא אומר לי, אני הייתי חולה סדרות, הייתי מקליט, יושב צופה אותם ברצף, מסוגל כל הלילה להישאר ער, כי הוא עכשיו, הוא לא הספיק. יש הרבה עבודה, יש הרבה מה לסיים. יש שמונה זה, פרקים שהוא לא השלים אותם. והוא יושב ומשלים כל הפרקים עם כל הפסוקים, הכל, הוא חי את כל הניואנסים. והוא אומר לי, כשאני הבנתי, זה הורס לי את החיים, זה הרס אותה בשלום בית, ופשוט ממש הרס אותו. הוא אומר, אני החלטתי שאני מתנתק מזה. ובהתחלה זה היה קשה ביותר. אבל הוא אומר לי, אני התעתקתי עם הטלוויזיה לחלוטין. אחרי שבועיים, שלושה שבועות, בכלל זה לא דיבר אליי. זאת אומרת, אחרי שהתנתקתי, אחרי שכבר אני לא שם, אני כבר לא עוקב, אני לא ממתין לזה הבא כדי לדעת, הוא התחתן איתה או לא התחתן, הוא הרג אותו או לא הרג אותו, אני לא יודע איזה שטויות יש שם. אחרי שהוא כבר לא היה בסרט הזה, כבר לא חי בסרט, אבל אני אומר, כאילו, לא מדבר אליי. תגידו, בוא, אתה יודע, יש פרק של... כאילו, מה מעניין אותי עכשיו? אני יודע מה זה, איזושהי סדרה או איזושהי שטות. כאילו, מה מעניין אותי? אני כבר לא שם. זה המרעיבו סבא. ברגע שמרעיבו חסך מעצמו, אז זה כבר לא מדבר אליו. אותו דבר גם כן באישון. אם אדם מחליט שהוא לא שם, ולוקח לו תקופה שהוא נגמל מזה, אז אחרי זה, זה כבר לא מושך אותו. זה כבר לא מושך אותו. מרעיבו סבע. אבל אם אגיד לו, תביא, רק תביא אחת, בקטנה. תביא רק אחת. לא, אכלנו טוב עכשיו, היה חתונה, אפשר איזה סיגריה? מהסיגריה הזאת, הזאת הקטנה גדולה תהיה. והיא תביא את החברות שלה, ואין חוכמות. מסביעו, בן אדם חושב, לא, אני אקח רק עכשיו להרגיע את עצמי. זה לא עובד ככה, זה לא הרגיע את עצמך, אלא בדיוק הפוך. אתה על ידי זה תימשך לעוד. וכך היא המציאות של האדם בכל ענייני התאווה. מי שמחליט שהוא לא במרוץ של הרדיפה אחר הממון, אז מה שיש לי מספיק לי, זה טוב לי, זה בסדר. ומי שמכניס את עצמו לתוך המרדף הזה, מסביעו, אין שבע. תמיד, סליחה, אם הוא חושב להסביע את עצמו, מסביעו רעב. תמיד שיסביעו, ירגיש רעב לעוד ועוד. ונשוב להתבונן. כי חס השם על החזיר וירחמיו. הוא נתן לנו דוגמה מבעלי החיים, שכל בעלי החיים אוכלים, סבעים, סבעים, מפסיקים לאכול. החזיר לעומת זאת, תמיד עמד דלק שלו מורה על אמפטי. הוא תמיד מתדלק. כן? כי מישהו אמר לי על איזשהו רכב, פעם רציתי לקנות איזשהו רכב, הוא אמר לי, מה אתה מדבר? הרכב הזה, אם אתה עומד בתחנת דלק עם מנוע דולק ומתדלק, הוא אף פעם לא מסיים לתדלק. הוא אומר לי, אף פעם לא מתמלא הטנק. אתה מבין כמה שותה דלק רק בעמידה, יותר מהר ממה שהדלק נכנס בה. אמרתי לו, זה צריך לא להחליף את האוטו, צריך להחליף את התחנה, אמרתי לו. כן, בקיצור, אז החזיר הוא תמיד במצב של רעב. הוא אומר, תראה, כי חס השם על החזיר וירחמיו, וכפי אשר הוסיף לו רעבון, כן הוסיף במזונותיו שמצויים לו בכל מקום, ואת אשר ישליחו שאר הברואים יאכל. ידוע שהחזיר מתפלש בזבל. החזיר אוכל זבל. מה ששאר בעלי החיים בשבילם זה אשפה, הם לא אוכלים את זה, החזיר אוכל. החזיר אוכל אשפה. והוא נמצא בכל, והאשפה נמצאת בכל מקום, והאוכל הזה הוא מצוי. ואם חפצך, תראה בזה נפלאות מעשה השם, שברא את החזיר לבאר את הפסולת שלא תתראה בעולם. אתם מבינים אם ככה מהי מטרתו של החזיר בעולם? החזיר בעולם היא חיה אקולוגית. היא נועדה לנקות את כדור הארץ. זה כמעט חיה ירוקה. הוא מהירוקים. הוא פה כדי לנקות את כדור הארץ. על כן עשה הוא רעב תדיר, למען ירבה במעשה הניקוי ולא יחדל, כדי שבאופן תמידי ינקה. על כן לא יסבול לחזיר שום צער ברעבונו, כי הקדוש ברוך הוא לכאורה יצר לחזיר מינוס, הוא כל הזמן רעב. זה מינוס. אמר הקדוש ברוך הוא, לא לא לא, אני דאג לך, אדאג לך שבכל מקום יהיה לך אוכל, אז את הרעב התמידי הזה אתה תוכל תמיד לספק. אז עם מילה זה כבר לא מצב שבו החזיר נמצא במינוס, כי זה מינוס שתמיד מתמלא. למה אני אומר, הנה תראה, שלא יסבול החזיר שום רעב, צער ברעבונו, כי נהפוך הוא, עד רבה, הוא המרוצה כל הזמן, שממלא את אהבתו תמיד, וחייו הם החיי עונג שהם בהם הפסק. כי הוא כל הזמן אוכל ואוכל ואוכל, כי כל הזמן יש לו תאווה לאכילה, הוא יכול לאכול באופן תמידי. אומר הרב דסלר, לא כן, האדם הרעב לתאוות יצרו, זה אשר ישאף אליו, רחוק הוא ממנו מאוד מלחמה כבדה, ובמרץ רב מלחם, עד יגיע אף אל חלק משאיפתו. מה שאדם שואף אליו, רחוק הוא ממנו מאוד. אדם דוגמה שואף לממון, וממון זה הדוגמה הכי קלאסית, כי רוב העולם, רוב הזמן, רודפים אחרי רוב ממון, ומה שהוא שואף אליו, רחוק הוא ממנו מאוד. להביא את המכה בפייס. רחוק הוא ממנו מאוד. אתה כבר 50 שנה ממלא פייס. ואפילו איזה פרסים שעוברים את ה-200 שקלים לא הבאת. ועם כל זה, זה נשאר לשאיפה של כל בני האדם. מתי הוא יהיה מיליונר? מתי הוא יתעשר? מתי הוא... הוא אומר, זה אשר ישאף אליו רחוק ממנו מאוד. ותראה שהבן אדם עושה מלחמה כבדה, ובמרץ רב יילחם עד יגיע אפל חלק משאיפתו. טוב, לא יהיה מיליארדר, אבל תשמע, בואו נתחיל קצת. והוא נלחם ומתאמץ והולך לעבודה ומשקיע שם ופותח עוד עסק ומנסה להגדיל את הסניף, והכל בשביל מה? להוסיף עוד כמה שקלים. והנה תראה, משהו שואף אליו רחוק הוא ממנו מאוד. כל פעם מפרסמים כמה חנויות נסגרו השנה, כמה נפתחו וכמה נסגרו, ואתה מגלה שהאחוזים הנכבדים הם באלה שנסגרו. זאת אומרת, אם אתה דוגמה, מתוך נגיד 100 חנויות שנפתחו, נגיד באופן מועט אני נוקט, תמרים על אלפים, מתוך 100 חנויות שנפתחו, אז נגיד 60 נסגרו, 70 נסגרו. רוב החנויות נסגרות, לא אם, גם אם זה לא בתוך השנה הראשונה, זה אחרי מספר שנים. זאת אומרת, יש שאיפה, והשאיפה היא להשיג ממון, אבל בן אדם רואה, זה לא מה שאתה חושב. אתם יודעים איך אומרים שישראלי מגיע לחנות, אז הוא רואה דבר אחד, אשתו רואה דבר אחר. הוא מגיע לחנות, הוא מסתכל, אשתו רואה כמה מנה פלאפל עולה, ומה אם ישים לה, עם חומוס או בלי חומוס, עם טחינה או בלי טחינה, והאם היא תיקח גם בקבוק שתייה או לא. מה הוא רואה? בוא נשמע כמה כסף דופקים פה כל יום. תראה, תעשה חשבון. הרי עכשיו, אני רק פה 5 דקות, ומחר 10 פיתות. 10 פיתות, הרי פיתה עולה לא כך וכך, סלט כך וכך, חומוס כך וכך, כמה נשאר פה? כפול זה, כפול 6 ימים, כפול זה. בוא נשמע, בן אדם מרביץ פה 30,000 שקל בחודש. כן? עכשיו רק בדרך כלל תמיד פה שוכחים לקחת בחשבון את השכירות, את העובדים, את החשמל, את ההוצאות, את מס הכנסה, מע"מ, כל שאר השותפים שלך של המדינה פה, שברוך השם המדינה דואגת להיות שותפה איתך, תמיד המדינה מגלה שותפות ערה עם האזרחים, היא לא מזניחה אותם, והיא לוקחת מהם 60%, וכי בקיצור, את כל זה הוא לא רואה. 5 דקות, הוא כבר יודע כמה הוא מכניס, וכבר יש לו רעיונות בראש. עכשיו הוא כבר מחפש את המיקום. איפה חנות הפלאפל הבא? ואלה, אתה רואה אותם, איך הם פותחים, וצצים כפטריות אחר הגשם, וכך באותה מהירות גם כן נסגרים. אני יכול להראות לכם רק באזור פה, איזה 6 או 7 חנויות שנפתחו ונסגרו, רק לפלאפל. רק לפלאפל. ואלה ששורדים, גם לא מי יודע מה, ויש פה איזושהי חנות, שמאז שאני בבני ברק, זה החנות ז'בוטינסקי פינת סוקולוב, מאז שאני בבני ברק אני חושב החליפה כבר 15 ידיים. היום יש שם אנחנו בשרים, מי ששומע את זה בהקלטה בטח יגיד שהיום כבר יש שם משהו אחר. אני מאחל לכולם הצלחה, כן, לא להבין לא נכון, אבל שתבינו שכל החולים, בוא נשמע מיקום אסטרטגי, חבל הזמן, אתה יודע כמה כסף עושים פה גם. והנה אתה רואה איך המקומות הללו, כל אחד בא פותח חצי שנה, פותח שנה, חושב שיסחב עוד קצת, ואחרי זה מוכר את כל הציוד ברבע מחיר, והבא אחר משפץ, עושה זכוכיות חדשות, הכל חדש, זהו, הוא יביא את המכה. הוא אומר, תראה, האדם רעב לתאוות יצרו, וזה אשר ישאף אליו, רחוק הוא ממנו מאוד. מלחמה כבדה הוא נלחם, במרץ רב. אתם יודעים כמה הלוואות בן אדם לוקח, כמה השקעות, מחר נסה לגייס שותפים, נסה לזה, כי הוא בטוח שהנה פה, פה הוא יצליח. מרץ רב הוא יילחם עד יגיע אף אל חלק מן שאיפתו. ואם גם שנים הרבה יחיה, לא ישיג אל חציה. גם אם יחיה שנים רבות, אתה לא תגיע לחצי מהשאיפה שלך. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם יוצא מן העולם וחצית אהבתו בידו. שהרי, גם אם תגיד, השגתי, מה אתה מדבר? רציתי, והשגתי. ועצרת? לא, עכשיו יש לך רף אחר, עכשיו יש לך קומה נוספת, עכשיו יש לך שאיפות אחרות. אז אף פעם אנחנו לא משיגים אפילו את החצי. וראה מזה שאיננו רעב מחסרונו של אותה שעה בלבד, אלא ירעב גם בחשש מחסור, אשר אפשר שיגיענו להבא, ויכפיל את הרעבון הגדול הזה על ידי החשש של כל הזמנים, גם זמנים כאלה אשר ספק גדול הוא אם יהיה אז בין החיים. וגם ירעב לחשש רעבון בניו, עד יכרחנו רעבונו הגדול לעבוד עבודת פרך להכנת כל זה, לדאוג דאגות של אפשרויות אבידה, גניבה והפסד לכל אלו, וכל אשר ירבה נכסים, ויוסיף להכין הכנה רבה, ככה לעומתו ירבו דאגותיו, ויגדל רעבונו עד שילאה נסו. כמה דברים נכונים. הוא אומר, תראה כמה רעה תאוות האדם, שאיננו רעב מחסרונו של אותה שעה בלבד. בן אדם לא רעב למה שיש עכשיו, אלא ירעב גם בחשש מחסור. אם אנחנו ניקח דוגמה, אפשר לתת דוגמה, דוגמה של אכילה, אפשר לתת דוגמה של כסף. אמרתי, נתמקד בכסף, כי כסף זה יותר קלאסי ויותר מובן. אומר, הנה תראה, בן אדם, עכשיו אתה שואל אותו למה אתה עובד, אומר לך, תשמע, אני חייב לקנות, יש לי משכנתה, יש לי ככה, יש לי ככה, צריך לפרנס, צריך לדאוג. טוב, ברוך השם יש לו, ברוך השם, המשכנתה סיים אותה, ויש לו כבר כסף, ובשביל מה שהוא צריך, ברוך השם, הוא מסודר. ירעב גם בחשש מחסור שאפשר יגיענו לאבא. לא, למה אתה עכשיו הולך ומשקיע עוד? תשמע, לך תדע מה ילד יום. צריך, אדם צריך חסכונות. מה שיהיה מהאבא, הוא כבר לא רעב, אבל לך תדע, אני אהיה רעב. ואם אני אהיה רעב, מה אני אעשה אז? אז מחשש מה שיגיענו לאבא. ויכפיל את הרעבון הגדול הזה על ידי חשש כל הזמנים. זאת אומרת, אז אם הלהבא זה בעוד 5 שנים או בעוד 10 שנים, אם בן אדם לוקח את הלהבא בעוד 70 שנה, מה אתה יודע? אתה יודע מה אני צריך לדאוג? אני צריך לדאוג ל-70 שנה קדימה. אני צריך, יש לי להבא מאוד גדול על ידי חשש כל הזמנים, גם זמנים כאלה אשר ספק גדול הוא יהיה אז בין החיים. זה חיסכון לעוד 70 שנה. אתה כבר בן 50, על מה אתה מדבר? על המגיל ה-120 אתה בונה? על מה אתה בונה? אז זאת אומרת, בן אדם כבר מתכנן כל מיני תוכניות על תקופות עתידיות, שמי אמר בכלל שהוא יחיה. הוא אומר, תראה, תכפיל את זה בזמנים העתידיים שהבן אדם תכנן עליהם, שבכלל הם לא רלוונטיים מבחינתו. סיפרנו בפעם על איזושהי אישה זקנה שהלכה לבנק, והבנקאי אומר לה, ביקשה הלוואה. אז הבנקאי אומר לגברת, את יכולה פה, אם את סוגרת פה תוכנית חיסכון ל3 שנים, את יכולה עכשיו לקבל הלוואה בתנאים נוחים. אז היא אומרת לו, מה אתה מדבר? אני בננות ירוקות לא קונה. אתה מדבר איתי על על חיסכון ל3 שנים. אתם מבינים? אבל ההוא הבחורציק שלנו, הוא עושה חיסכונות לעוד 100 שנה. הוא מתכנן את העתיד. ותוסיף לזה, ירעב לחשש רעבון בניו. כן, אבל תשמע, הילדים שגם הם צריכו להסתדר באיזושהי צורה, בעזרת השם הילדים יגדלו, נכון? ינקי שלי היום בן 3, אבל הוא יגדל בעזרת השם, הוא יצטרך גם לקנות דירה בעזרת השם, ולאחר מכן גם את הילדים שלו יצטרך לחתן. אז נו, מה, אם אני לא אעבוד, אז אתם יודעים, הוא כבר מוטרד על מה יקרה בעוד 50 שנה. אומר, כל זה לדאוג דאגות של אפשריות ועוד, ומה יקרה אם יהיה אבידה, ואם יהיה גניבה, ואם יהיה הפסד לכל אלו. אז הוא משקיע גם פה, ומשקיע גם שם, ושם גם פה. בכל אשר ירבה נכסים, ויוסיף להכין הכנה רבה, ככה לעומתו ירבו דאגותיו. זה דבר שאי אפשר להתווכח עליו. סיפר לי יהודי, שיש לו איזשהו סכום כסף ששוכב בצד, ובא מישהו, ואמר לו, תשמע, לא חבל שהכסף שלך סתם שוכב בצד? הוא אומר לו, תשמע, הוא לא שוכב בצד, אני מתכוון לשים אותו בגמח. אז הוא אומר, יש גמחים שאתה שם שם כסף, נותן להם את הכסף, הם מלווים אותו לאנשים, ואתה צובר דיווידנדים בעולם הבא. אז הוא אומר לו, כן, אבל תשמע, חבל, אני יכול לתת לך 1% בחודש אין בנק שייתן לך את זה. תן לך אחוז בחודש, אחוז ורבע בחודש, שים אצלי את הכסף. אז הוא אומר לו, כן, אבל אני שם אצלך את הכסף, בשביל מה? אני עושה עם זה עסקים. ואם אדם אחר תקרוס, הוא שואל אותו, אז הוא אומר לו, תראה, תשמע אדוני, אתה מדבר פה על השקעה. השקעה, אין השקעה בלי סיכון. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שהאחוז שלך שווה לי את השקט הנפשי שלי? אני בלילה, כשאני הולך ראשון, אני אחשוב, יש לי מיליון שקל אצל פלוני, שהוא יעשה עם זה, ולך תדע אם הוא מחר, לך תדע אם הוא מחר ייפול, ולך תדע אם הוא מחר, כן, מה אתה דואג? שמע, אבל אדם יושב רציני, יושב רציני, גם נוחי דנקנר ישב רציני, גם חפצי בה ישבה רציני, גם צדיק לנדו ישב רציני, גם גנדי ישב רציני, ואני יכול למנות לך את כל הטייקונים שהיו בעיניו, גם למן את שלייסל ישבו רציני, בנק מאוד, מאחד מהבנקים הגדולים בארצות הברית, ביום אחד קרסו. אז תגיד לי, אני צריך להיות מוטרד? אני היום ישן טוב, מה שאתה מבקש ממני, שתמורת האחוז הזה שאתה תיתן לי, אני אסבול מנדודי שינה? ואני קצת מגזים, אני לא אגלו על נדודי שינה, אבל שמע, עדיין הראש שלי נתון לאיזושהי בעיה, ואת זה אני לא רוצה. אומרת, שמע, יש לי דירה, ואני יכול, את הדירה הזאת היא יכולה, אני אכתוב לך ערבות שהדירה הזאת, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה תכתוב לי את הדירה, מחר אתה מוכר את הדירה, מה יש לי ביד? עשה עם זה תיירה. אתה יודע שפלוני כתב לי שהדירה שלו ערבה, מה אתה עשה עם זה? אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, תרשום, הערת הזרה בטאבו. הוא אומר, לא חביבי, אדוני, בעסקים צריך לדעת, יש גם סיכונים. הוא אומר לו, אדוני, אני לא רוצה עסקים, לא רוצה סיכונים, זה הכל. אז הוא אומר לו, אגיד לך את האמת, ככה זה סיפר לי, אגיד לך את האמת, אני מקנה בך, אני מקנה בך, שיש אנשים שאומרים, שמה מה שיש לי מספיק לי, לא שואף קדימה, לא מחפש להשתלט על העולם, לא מחפש להרוויח עוד אחוז על סמך ועל חשבון השקט הנפשי שלי, הוא אומר, אני מקנה בך. הוא התחיל לספר לו על איזושהי פעם שהגיע למצב כזה שבעסק שלו, זה יבואן רציני מאוד מסין, שהגיע פעם לאיזה מצב בעסק שלו, שפתאום היה לו איזה דפנסית של 70 אלף שקלים, כסף יצא וכסף עדיין לא נכנס, ואיזה שבירת ראש היה לו, ניגש למנהל הבנק, ומנהל הבנק אומר לו, לא, זה חול המועד, חול המועד אפשר לעשות איזה שהם ערבויות, ובקיצור, אומר לי הבן אדם, עמדתי מול שוקת שבורה, מול שוקת שבורה, מגיע הביתה, אמר לי שאני לא יודע מה לעשות, עומדים לחזור לי צ'קים, והם מתחילים לחזור צ'קים, לך תדע בו. אז הוא אומר לו, אתה מבין על מה אני מדבר? אני לא רוצה את זה. אני חי רגוע, אני את חול המועד עשיתי בשקט, הישנתי טוב, נהניתי, שמחתי, לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. הוא אומר, הנה תראה, אי אפשר להתבקח. יש לו, והוא יושב טוב, ויש לו רכבים, השאלה, מה המחיר שזה גובה ממני? ואם המחיר שזה גובה ממני, ירבו דאגותיו, לא רוצה את זה. ואם המחיר שזה גובה ממני, יגדל רעבונו עד שירבה נסו, עד שילאה נסו, לא רוצה את זה. כי הוא מספר לי, שהוא התחיל לספר לו שעכשיו יש איזו הזדמנות עסקית, הוא יכול להשקיע גם פה, הוא יכול להשקיע גם שם, ויש... הוא אומר לו, עזוב אותי, לא רוצה השקעות, לא מאוים בשום דבר. אם אתה רוצה, עשית כסף ואיזה מישהו שיגיד לי, הכסף שלך מבוטח, לא יודע באיזושהי צורה, ערבות בנקאית, ניחה, אבל להיות מוטרד ולהשקיע איזשהו גרם מחשבה על מה עם הכסף שלי עכשיו ואיפה הוא והאם הוא בסדר, לא רוצה את זה. יש אנשים מסכנים, פשוט מסכנים, הוא כל יום עם הגלובס, הוא חייב את הגלובס, זה התרופה שלו, ויש לו מין סרגל מיוחד שאיתו הוא קורא גם את האותיות הקטנות, והוא ככה מסתכל, האם המעוף עלה, הנסדק ירד, המדד התשומות מתנדנד, היי, מי צריך את זה? מי צריך את זה? האנשים האלה בבורסה, היה לזה בן אדם סיפר לי שהוא מושקע בבורסה, הוא אומר לי, תשמע כבוד הרב, אני ממליץ גם לך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, אני יש לי שם 100,000 שקל, וכל חודש 5,000 שקל. אמרתי לו, שמע, זה נחמד, זה יפה, זה מפתה מאוד, אבל זה יכול להיות שפתאום בחודש אחד היה 100,000 שקל. אומר, נכון, אתה צודק, זה סוג של סיכון. זה לא מעוניין בזה. לא מעוניין בסיכונים. השקט הנפשי שיותר חשוב לי מאשר, תגיד, מה קרה? זה ירד? שמעתי שמתחילים עכשיו זה, להוציא או לא להוציא? עכשיו, לא, תיכנס עכשיו, תצא. לא רוצה את זה. לא מעוניין בזה. אני מעדיף את השקט. אני רוצה את השלוות הנפש. אבל האדם ששואף תמיד, אז האדם הזה מחפש הימורים, והוא נמצא בשאיפה שהוא רעב תמיד לעוד הישג ועוד השקעה ועוד... הוא אומר, תראה, זה לא לוקח מהבן אדם את הדבר הכי חשוב לו, את הדבר הכי יקר לו. שלוות הנפש זה לא יותר יקר מעוד 1,000 שקל, מעוד 5,000, מעוד 10,000 שקל. עכשיו אני לא מדבר על אנשים שאין לו מה יאכל, אז אתה אומר, שמה, הבן אדם הזה רעב, כי באמת הוא רעב, הוא באמת שואף, כי אין לו מה יאכל. אני מדבר על אנשים שהרב דסר מדבר עליהם, שהוא אנשים שכבר יש לו די מחסורו, אבל הוא רעב הלאה. ושאיפות הללו של הכנה, כמונה שהוא להכין לימי הרעה, להכין לימים שבהם אולי יחסר לי, יעמדו לו מנגד, ולא יניחו להשתמש גם במה שיש לו לצורך שעתו. ועל ידי זה, אילו גם אפשר היה לו להשקיט רעבונו של עכשיו במקצת, הרי השאיפות הללו לא יניחו לו, וניצא רעב רעבון נורא מכל צד, עד שימות רעב ויגע. לפעמים יש רעה חולה, ששלמה המלך אומר שראיתי בעולם, עושר שהקדוש ברוך הוא לא ישליטו לאדם להנות ממנו. וזה לפעמים לא בעל כוחו, אלא ברצונו. אתה רואה את הבן אדם חי כמו מסכן. אבל תשמע, אני שמעתי שהבן אדם הזה יושב טוב. תשאל אותו, הוא לא יגיד לך, אבל בדרך כלל אנשים אלה חשאיים, הם לא מספרים כמה יש לו ואיפה ומה ומו. אבל אם תצליח לחדור אותו, תגיד לך, תשמע, היום לא יכול לדעת מה יהיה מחר, אני אשם את הכסף בצד, מה שבטוח. ו... אבל חביבי, היום אתה לא חי. כן, אבל תשמע, אתה לא יכול לדעת מה ילד יום, ולכות שאני אצטרך את זה בעתיד, ואני זה, ואני אצטרך ואצטרך. אז מה קורה עם הבן אדם הזה? הוא קובר את הכסף שלו בבנק, למה? בגלל שהוא יצטרך בעתיד. השאיפות הללו של הכנה, הכנה לימי הרעה, יעמדו לו מנגד. לא יניחו להשתמש גם במה שיש לו. יש לך, חביבי, תענה ממה שיש לך. אתה לא דבר על תאבות, על איזה שם, אני יודע מה, הנאות אינסופיות. אבל תחיה, קדום הוא נתן לך, תחיה, למה אתה חי כמו מסכן? לא, לא, אני צריך לשמור את הכסף, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני לא יכול לדעת מה, איזה הפתעות יצוצו. ועל ידי זה אומר, אילו גם אפשר היה לו להשקיט רעבונו של עכשיו במקצת, השאיפות על העתיד לא נותנים לו גם להנות עכשיו. כי לך תדע, אולי אני בעתיד אצטרך. וניצא רעב רעבון נורא מכל צד, עד שימות רעב ויגיע. כשהבן אדם הזה ימות, יגיד לו, בוא נשמע כמה כסף ישיר בבנק, הוא בחיים לא נהנה ממנו, כי היה לו תוכניות להיות פה עוד 50 שנה, והוא חסך לעוד 50 שנה, רק הוא לא ידע שלקדוש יש תוכניות אחרות. אז בוא תראה איך השאיפה זה דבר שמאמלל את האדם, דבר שמאמלל אותו. לפני שנים הרבה, בנדודי דרך ארצות הצפון, ראיתי עדת זאבים רעבים. זה משל נפלא שהוא מביא, שמתאר, ותשימו לב, לא בכדי אמרו אדם לאדם זאב, כי המשל שהוא יביא כאן זה פשוט משל אחד לאחד אל מציאות החיים. ראיתי עדת זאבים רעבים, רצים ומחפשים מזונם. וימצאו נבלת חיה קטנה מושלכת על דרכם, ויקפצו כולם עליה מבוהלים ודחופים, אבל לא יכלו לאכול טרף, כי כל אחד מהם קפץ על גבי חברו, וידחפנו מבלי ישאיר לו מקום. זאבים מתנהגים כמו זאבים, וכון נשכו זה את זה וילחמו זה בזה עד אשר כולם היו פצועים ויזוב דמם לרוב, וכון נלחמו עד אשר כולם נשארו מוטלים על גבי השלג חסרי אונים, ורק הגיבורים שבהם הם שמו שיניהם בנבלה ישבו לסעוד. אבל מה אתה חושב, שהגיבורים שבהם הסתפקו בזה? ודעבור רגע, והנה גם אלה התחרו זה בזה. למה שנתחלק כולנו אם אני יכול להשתלט על המנה? וישובו ויקו וינשכו איש את רעהו, נשוך ופצוע, עדי האחד גבר, ויחטוף הנבלה וינוס. נלחמו עד שאחד התגבר, הבריון של השכונה, חטף את הנבלה ונס. התבוננתי למראה, וראיתי את המנצח רץ מרחוק, בורח מה שבטוח, לפני שזה מישהו יתעשת ויחליט שגם לא מגיע חלק. והנה כל דרכו אשר רץ עליה מלאה דם, מדמו אשר זם מפצעיו הרבים אשר פצעו חברה. אומר, אני מסתכל, אני רואה, הוא שיצא ווינר, הוא יצא המנצח, הנה אני רואה אותו, ש... דם, שלולי דם, הוא משאיר אחריו שובל של דם. אמרתי לליבי, הן בדמו הוא, אבל יסביע את רעבונו, עליו נאמר בנפשו יביא לחמו. הוא אומר, תראה מה זה בנפשו, הדם הוא הנפש, בנפשו יביא לחמו, כמה נאבק ואת נפשו מוציא בשביל שיהיה לו פרנסתו. ושבתי וראיתי בנשארים, והנה פצעיהם עוד רבים ורעים מפצעיו, כי הרי הם הוכנעו על ידי הקודמים. אז אלה שנותרו שם, ודאי שמבחינה רפואית המצב שלהם גרוע יותר. דמם עבד וכוחם שר מהם, ומה הועילו במלחמתם? ירגישו חרפת מנוצחים אשר חברם היקם, וגם אכל וסבע ודשן, והם הסבעי מכות, וגם רעבונם, זה אשר למען הסביעו נלחמו, עודנו בחוזקו כבראשונה. אלה, מה שנקרא, יצאו מוקים בכפליים. מבחינה אחת, חטפו מכות, זבים דמם. אבל לפחות זה מה? ההוא זב דמו, קיבל מנה, אכל. אני זבתי דמי וגם לא קיבלתי. זה לקה בכפליים. נשארתי רעב ועוד חטפתי מכות. אתה בהתבונני לרעבון השואף לחומריות. ומזה אומר הרב דסלר, לקחתי משל. בהתבונני לרעבון השואף לחומריות. עלתה בזיכרוני המעשייה הזאת. כי תהיה משל לבני האדם. הן גם המנצח בתחרות. פצוע הוא. חולה, עייף ויגע. וגם כי ניצחונו אשר ניצח איננו שווה מאומה, כי רעבונו לא יסבע לעולמים, אלא יוכפל וירבה כאמור. אבל אם כה הוא גורל המנצח, הכוונה כומר, גורל המנצח, מה יהיה חלק המנוצח? הוא אומר, בוא תתבונן כמה זה נורא. כך זה בני האדם. הרי המנצח, מתוך כל אלה היוצאים, אלף יוצאים למסחר, אלף יוצאים לתאוות העושר. כמה מגיעים מהם? אולי אחד מאלף, אולי, שבסוף משיג. וזה שמשיג, הוא מרוצה, הוא שמח. לא, כמה מכות הוא חטף בדרך, כמה נזקים היו לו, כמה אכזבות, כמה דאגות הוא דואג על העושר הזה. אז הוא הזאב המנצח. ואתה רואה כמה מר, כמה לוקשים הוא אוכל עם כל העניין הזה. אלה שבאמת רק נשארו פצועים מאחור, הם לא השיגו את העושר, אבל מצד שני את המכות חטפו, מצד שני את כל הנזקים ואת כל מה שזה גורר עמו, כל העניין הזה הנהייה אחר הממון. מה יהיה חלק המנוצח? אם המנצח ככה, אז מה יהיה חלק המנוצח? ורוב העולם מנוצחים בתחרותם. הרוב, כמו שאמרנו, הם מהחלק של המנוצחים, לא של המנצחים. הרי למדנו כי השואף הרעב הוא האומלד שבכל הברואים כולם. מי ששואף לגשמיות, לתאבות, הוא האומלד שבכל הברואים. למה? כי כמו שאמרנו, זה שאיפה שלעולם לא תבוא לידי סיפוק. ואיזה מין כמה זה שאיפה קשה, כשאתה יודע שאני שואף ושואף ושואף, ואתה כמו הולך נגד הרוח. אתה לא תצליח. אתה הולך ומתעמת ומתעמת, לא תגיע. הוא אומר, אם ככה, השואף הרעב הוא האומלל שבכל הברואים, כי זה סוג רעב שלעולם לא יבוא לידי סיפוקו. אמנם ידעתי את אשר תשאלני, ואיך הוא השואף אל הטוב. מה, ואם בן אדם שואף לטוב, לכאורה שם זה שונה? אבל כבר הגענו בזה אל ההפרש שבין הנותן והנוטל, בין השאיפות של נתינה או נטילה, ומזה אם ירצה השם בפרק הבא. אומר הרב דסלר, פה לכאורה חרגנו מהנושא, כי הנושא שלנו זה נוטל ונותן. אומר הרב דסלר, בפרק הבא נתפור את הדברים, ואז אתה תבין את הקשר בין הנוטל והנותן לבין השאיפה השלילית לעומת השאיפה החיובית. מה שפה בכל אופן הסברתי לך, שהשאיפה לממון, תאוות, גשמיות, עולם הזה, היא שאיפה שלילית, שהיא שאיפה שאף פעם לא תביא אותך לידי סיפוק, ועד רבה תפתח אצלך רעב נוסף לאותו דבר. הוספה לפרק זין, קונטרס החסד. הוספה מעת המחבר. הרב דסלר הלך ושכלל את המאמר שלו במשך השנים, ואומנם את הפרק הקודם הוא סיים, הגענו בזה אל ההפרש שבין הנותן והנוטל, בין השאיפות של נתינה או נטילה, ומזה אם ירצה השם בפרק הבא, אבל אנחנו עדיין לא בפרק הבא, אנחנו עדיין בהשלמות שהרב הוסיף לפרק השביעי. וכי תשאל, למה הוא זה אשר לא יסבע השואף באשר ישיג ויגיע אליו? בעצם זה דבר מוזר, זה דבר משונה. לכאורה, אם אני שואף לדבר מסוים והגעתי אליו, ההיגיון אומר, שאפת, הגעת, אתה מרוצה. אבל אנחנו רואים שהמשוואה הזאת ממש לא נכונה. הגעת, ותוך זמן קצר אתה לא מרוצה. שואל הרב דסר, למה? הרי לכאורה ההיגיון היה אומר, שכשבן אדם שואף לדבר מסוים, והגיע אליו, עצם ההגעה אליו תמלא ציפוקי. באתי על רצוני, שאפתי, קיבלתי. למה? למה זה כך? שבעצם אני בסוף לא מרוצה. אומר הרב דסר, יש בזה דבר עמוק ונפלא. הלא השאיפה היא כוח המושך אשר ימשוך אליו את אשר מחוץ לו. שאיפה זה, מה זה תמיד לשאוף? אתה שואף למשהו שיש לך? מה שיש לי זה כבר יש לי. תמיד לשאוף זה משהו חוץ ממני. זה לעולם, כלל. כל שאיפה, אני שואף למשהו שחוץ ממני. אני שואף לשייך אליי משהו שחוץ ממני. אני שואף לווילה הזאת, אני שואף לרכב הזה, ההוא שואף לאישה ההיא, זה שואף, תמיד שאיפה זה משהו שאין לי. לשאוף למה שאין לך. כלומר, שאינו דומה לרעבון הטבעי, אשר הוא רק הרגשת ההכרח למלא את ביטנו, שזה דבר שיש לו קצבה ושיעור. אבל מי שנופל ביד השאיפה לחסד וכדומה, הוא אינו מבקש דבר ידוע וקצור, אלא שמושלת עליו תאווה מחודשת, מלאכותית, להרחיב את תחומו, לקחת לעצמו דבר שהוא חוץ עלו, מפני שהוא חוץ עלו. נמצא כי לא מפני חשיבות עצם העניינים שאף השואף עליהם, אלא אך ורק בהרגישו כי חוץ עלו המה. הרב דסלר יש לו פה הבחנה דקה, אבל נפלאה ביותר. אומר הרב דסלר, לכאורה בן אדם רעב, שואף לאוכל. בן אדם רעב לכסף, שואף לכסף. כך נדמה. מה הרב דסר? ממש לא. ממש לא. וההבדל הוא עצום. תשימו לב, זה הבחנה נפלאה. אומר הרב דסר, בן אדם רעב, זה שאיפה למילוי צורך אמיתי. הגוף דורש אוכל. זה צורך. כשאכלתי, הגוף התמלא. מצוין, הקיבה כבר לא מאותתת. הגוף לא דורש אוכל. זאת אומרת, כל עוד שמילאתי את השאיפה בעניין הרעב, אז השאיפה פה כבר לא נדרשת יותר, אני לא שואף לעוד אוכל. ובן אדם אחרי שאכל, מסתכל על אוכל, בא לו להקיא. מה זה, תראה איזה יופי, בוא תיקח עכשיו מנה, שווארמה, עם חמוצים, לא מסוגל, לא מסוגל, אני עכשיו אכלתי, לא מסוגל, אתה מסתכל על זה בדרך של מאיסות. למה? כי באמת זהו צורך אמיתי, צורך אמיתי שאני זקוק לו, מילאת את הצורך, גמרנו, אין לך יותר שאיפה לאותו דבר. לעומת זאת, אומר הרב דסר, השאיפה לכסף, זו לא שאיפה אמיתית, זו שאיפה דמיונית. השאיפה לנכסים, זה לא שאיפה, מה זאת אומרת? אני חייב את זה, אני מוכרח את הנכס הזה, אני חייב את הבית הזה, אני חייב, לא. זה לא זה, אלא זה איזשהו רצון להשיג. עכשיו תשימו לב, הרצון להשיג נובע תמיד בגלל שזה בלתי מושג. זה דבר פלא בנפש האדם, שלאדם לעולם יש שאיפה למשהו שבלתי מושג. מים גנובים ימתקו. למה מים גנובים ימתקו? כי זה בלתי מושג. ברגע שזה בלתי מושג, אז זה זורח, זה ורוד, זה מושך, כי זה בלתי מושג. ברגע שזה יהיה מושג, וכבר אני לא מקלב איזה עניין, אבל בעצם השאיפה הזאת, זה מה שאני מגדיר, היא לא שאיפה אמיתית, היא שאיפה שקרית. כי בעצם שאיפה לאכילה כשאתה רעב, זה שאיפה אמיתית, הקיבה דרושה, דורשת אוכל. אני חייב את זה לקיום הגוף. אכלתי, מילאתי. לעומת זה, כאשר השאיפה היא שאיפה לממון, שאני רוצה להשיג איזושהי הישגיות, זה לא שאיפה אמיתית. אתה שואף לזה כי זה מחוץ לך. כיוון שהדבר הזה לא בהישג ידך, ומשהו שלא בהישג ידינו, יש לנו שאיפה להשיג אותו, יש לנו שאיפה לקחת אותו לתחומנו. זה מה שאומר הרב דסלר, מושלת עליו, השאיפה לכסף, או בכלל לנכסים, מושלת עליו תאווה מחודשת, מלאכותית. זה לא צורך, אלא זה תאווה מלאכותית, להרחיב תחומו. יש לי שאיפות. השאיפה שלי, אתה רואה פה את כל הרחוב הזה, לקנות אותו. אני כבר התחלתי. מה? יש מחסן פה כבר בינתיים? לאט לאט. יש לו שאיפות. השאיפה הזאת היא לא מילוי צורך. למה? הרגש שזה מחוץ לי, אז אני רוצה עוד. לקחת, לעצור דבר שהוא מחוץ לו מפני שהוא מחוץ לו. לא מפני שהוא זקוק לו. נמצא כי לא מפני חשיבות עצם העניינים משאף השואף עליהם, אלא אך ורק בהרגישו כחוצה, לא המה. כבר שזה מחוץ ממני, אז אני שואף אליו להגיע אליו. וממילא, וזה לך עוד כי כך, בהשיגו העניינים אשר שאף עליהם, שוב לא ישבו בעיניו מאומה, ולא יסביעו את אהבתו. אומר הרב דסר, ואביא לך את הראיה הנפלאה ביותר, והראיה הנפלאה ביותר, אומר הרב דסר, בוא תראה מה קורה כשהוא משיג. אם זה צורך אמיתי, השגתי, אכלתי, שבעתי, זה צורך אמיתי. אבל אם זה צורך דמיוני, אומר הרב דסר, תשים לב, שהוא בעצם לא שבע מזה. ומדוע? כי כל ענייני היה להשיג את הנכס הזה, כי הוא חוץ לי. מכיוון שהדבר הזה לא שייך אליי. מכיוון שאני מעוניין שגם הוא יהיה שייך אליי. ברגע שאני כבר שייך אליי, זה לא מרגיע אותי. למה? מכיוון שהשאיפה היא משהו ששייך אליי. השאיפה היא משהו שחוץ לי. הדבר הזה הוא כבר שייך אליי. מה היא כך קורה? לא, הבית בהמשך הרחוב, הוא עכשיו חוץ לי. הוא חוץ עלו. לזה עכשיו אני שואף. כי הרי המשיכה היא לא משיכה אמיתית. המשיכה היא להשיג את הבלתי מושג. המשיכה היא להגיע אל הדבר שעד עכשיו לא היה לי גישה אליו. הוא אומר, והנה תראה, ויהי בראותו כי לא סבר. זה לא הרגיע אותי. ידמה לשבור העוונו במה שממנו והלאה. אז עכשיו השאיפה היא על משהו יותר גבוה, על ההמשך. עכשיו השאיפה היא אל הנכס הבא, וישאף אליו. אומר הרב דסר, שהרי רוב העשירים ישאפו לכסף, וימסרו נפשם עליו יותר מרוב העניים. כי אומרם זל, יש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400. לכן גם בזה מתאכזב את תקוותו כבראשונה. אומר הרב דסר, בואו ראה, שהנה, למי יש יותר שאיפות להשגת ממון? לעני או לעשיר? היה מקום לומר, תשמע, לעני, תשמע, אין לו. אז הוא, אתה יודע, איזה תאווה יש לו? בדיוק הפוך. העשיר יש לו תאווה הרבה יותר גדולה להשגת ממון מאשר העני. פעם הרב אליעזר בן דוד סיפר שהוא היה פעם בטהרן. אני מדבר שבזמנו, כשעוד היה ניתן לקנות כרטיס דו-כיווני לטהרן. אז היום זה one-way ticket. בכל אופן, אז הוא בזמנו, כשעוד היו נוסעים ובאים, הוא נוסע לחזק שם את הקהילות. ופעם הוא הגיע לשם, שם היו יושבים עשירים גדולים, היו יושבים שם אנשים כבדים, כבדים. בקיצור, הוא הגיע אליהם כדי לדרוש להם, והוא אומר להם, אתם יותר עניים ממני. כך הוא אמר להם, אתם יותר עניים ממני. אני עשיר מכם. והוא אומר, אני רואה אתם ככה מתחילים לגחך. זה האברך הזה, בטח חי מינוס בבנק, והוא מדבר איתנו על עשירות שכל אחד פה יושב על מיליונים. אמר להם הרב, אמר להם הרב בן דוד, אמר להם אני אראה לכם, אני אוכיח לכם. אומר, הנה תראה, מה זה אני? אני זה בן אדם שואף לכסף. הרי ככל שהבן אדם חסר יותר, הוא שואף יותר. ככל שחסר לו יותר, הוא שואף יותר. ככל שיש לו יותר, הוא שואף פחות. אומר הרב דסלר, אומר להם הרב בן דוד, הנה תראו, עכשיו יבוא מישהו יגיד לי, בוא נסגור עסקה, תוכל להרוויח 5,000 שקל. בוא, בסדר, מצוין. 5,000 שקל מתאים לי, בוא נסגור עסקה. אומר, אבל הרי אליך יבוא בן אדם יגיד, בוא נסגור עסקה, תרוויח 100,000 שקל. תגיד לו, חבל לי על הזמן, תעזוב אותי אדוני, אין לי זמן לזוטות, נכון? אין לי זמן, תעבור, אולי השכן שם ירצה, אבל אין לי זמן. אתה בא ואומר, בוא, יש לי פה עסקה של מניבה 20 מיליון דולר. בוא, אוקיי, תקבע פגישה. כבר לפני אותך למזכיר שלו, תקבע איתו פגישה, אנחנו נשב. זאת אומרת, כדי לספק אותך צריך מיליון דולר. אני כדי לספק אותי גם 5,000 שקל מספיק. אז אתה תגיד לי, מי יותר עני? מי יותר אביון? מתאווה לי יותר ממון. אביון זה מלשון אהבה, זה מלשון מתאווה, מלשון רוצה. מי יותר מתאווה לממון, אני או אתה? מי יותר נזקק, אני או אתה? אני נזקק ל-5,000 שקל. אני ב-5,000 שקל ממלאים אותי. 5,000 שקל מסדרים אותי. אתה צריך מיליון דולר כדי לסדר אותך, כדי למלא אותך. אז תגיד, אתה לא יותר עני ממני? זה בדיוק מה שאומר כאן הרב דסלר. אומר הרב דזר, תראה, רוב העשירים ישאפו לכסף ומסרו נפשם עליו יותר מרוב העניים. וזה מובן מאליו, כי יש לו מנה, רוצה 200. אז אם אלה תאבון שלו הוא בהתאם. אבל העני, גם 10 שקלים או 50 או 100 שקלים, גם הם ירצו אותו, מכיוון שהעני הזה, הדרישות שלו הן פחותות, אז יש לו שקל, רוצה 2. אין לו, לא יש לו שקל, רוצה מיליון דולר. אלא גם שקל נוסף יספק אותו. אכן גם בזה מתאחזה בתקוותו כבראשונה, אבל גם פה הוא פתאום ראה שהמיליון הנוסף לא הפך אותו למאושר, כי המיליון הנוסף שאפת אליו כי הוא היה בלתי מושג. אחרי שהגעת אליו פתאום ראית, זה לא מה שחיפשתי. למה? כי הוא כבר אצלי, אני מחפש את הבלתי מושג הבא. מה בלתי מושג? ולא רק בחמדת הממון הדברים האמורים, כך היא עמידה גם בתאוות חומריות אחרות. עכשיו הוא יביא לנו משל נפלא ביותר שהגמרא אומרת, תראו איזשהו דבר עמוק שממש לראות בו את טבע נפש האדם. הנה אמרו בגמרא, מעשה במי שהיה חשוד לנואף והיה נחבא בבית הבעל, והבעל הוא ביקש לאכול דבר שטעם ממנו נחש שהוא שם המוות, צעק לו אותו נואף והצילו. ואומר שם רבה שאין שום חשש שנואף היה באמת, כי אם כן היה מניחו למות. מה היה הסיפור? בן אדם מגיע הביתה ומתחבל לו בארון איזשהו אדם. מה הבן אדם הזה עושה בארון? אשתו בבית. מיד מתעורר החשד שהבן אדם הזה נאף עם אשתו. אם לא, מה עושה אדם זר בביתו בתוך הארון? איך גילו אותו בארון? על ידי שהבן אדם הזה בעל הבית, שמה כאשר הוא נכנס לחדר, הוא בא לגשת לסלסלת הפירות, בא לקחת איזה פרי. רק ששנייה קודם ראה הנואף איך נחש מטיל ארס בפרי. הנואף נקרא לו החשוד בניוף, כי מבחינתנו עדיין לא נואף, אנחנו רק מצאנו אותו בבית. ראיות נסיבתיות. בקיצור, הוא ראה נחש מקיש את הפרי, ואז המשוגע יצא מהארון, הוא אומר לו, בואי נה, תיזהר, אל תיגע בפרי הזה. ומי אתה, מה אתה, מה אתה עושה פה? הוא אומר, תיזהר, אתה תאכל את זה, אתה תמות. טוב, הציל את חייו, הציל את נפשו. עכשיו, יש לנו ספק, האישה הזאת של הבן אדם הזה אסורה עליו או לא? יש פה בן אדם שנמצא פה בארון, לא יודע ממתי, כאן מן הסתם לא קנו אותו מהנגר יחד עם הבן אדם הזה בפנים, כנראה שהוא תמן עצמו איזשהו שלב, והאישה פה הרי קם בתוך הבית, כך שלמעשה יש לנו חשד מאוד גדול שקרה פה משהו. אומר רבא, לא ייתכן, אם היה קורה פה משהו, אז הנואף הזה שם עיניו על אותה אישה. אם הוא שם עיניו על אותה אישה, מה יותר טוב מזה שההוא יאכל את הפרי עכשיו והתפגר? והנה, קיבלת את האישה כפרי בשל, לא צריך לעשות כלום, לא צריך להרוג אותו, לא צריך... הנה, מה שרצית יש לך ביתר. עד עכשיו היה לך בעיה, בעלה מפריע, אבל גמרנו, אכלת פרי, נסגר העניין. מכאן מוכח שהבן אדם הזה הוא לא נואף, כי אם הוא היה באמת נואף, אז הבן אדם הזה לא היה מציל אותו מאכילת הזה, מאכילת הפרי המועל. כך אומרת הגמרא. על זה הגמרא שואלת פשיטה, שואלת הגמרא, נו, זה מובן מאליו, זה דבר פשוט, מה התחדש לי פה? מה, זה לא מובן מאליו שהבן אדם הזה, אם היה נואף אז הוא היה מחכה שהבעל ימות? מה יש לו לעשות כדבר הזה ועוד להסגיר את עצמו ועוד לצאת? הרי תבינו, אם הוא נייף עכשיו הוא יצא, אז הוא יבואי לו. אז עד רבה, הרי ברגע שהוא נייף, מה הוא מחכה לראות? אם הבעל עכשיו מת, מגיע לפומדה, מפנים אותו תוך 20 דקות, ואז הוא יוצא אחר כבוד מהארון, ואף אחד לא יודע משום דבר, ולוקח את האישה, הוא מתחתן איתה. תבינו, מבחינתו הסיפור הכי טוב שיגמר, שהבעל ימות. אז אם ככה, אם הוא הציל אותו, זה ראיה שהוא לא נייף. מה הוא עשה פה? גנב. סתם גנב, הוא בא לגנוב מהדירה, הוא לא נואף. אין פה בעיה עם אשתו. טוב, אומרת הגמרא, פשיטה. נו, אז הרי זה מובן מאליו, זה היגיון פשוט. שימו לב. אומרת הגמרא, ראיתי, אומר שבאמת אולי הוא נואף. אתה שואל, אז למה לא להציל את הבעל? נוח לו שיחיה הבעל, כדי שתהה האישה עליו, בבחינת מים גנובים עם תקו, ולחם סתרים מן העם, כמה שמע לעם. שומעים? אומרת הגמרא, לא, יש צד אחר. יש צד אחר להגיד, הוא נייף איתה, והוא הנואף, והיא האישה אסורה. אז מה פתאום שיציל אותו? כי הבן אדם הזה אומר, שמע, כל הטעם באישה הזאת, כי יש את איש. כי מים גנובים עם תקו. כי היא בלתי מושגת. ברגע שהיא תהיה מושגת, ואני יכולה להתחתן איתם, אז כבר מה? היא כבר לא מדברת אליי. אז אם ככה, יש אינטרס להשאיר אותה בחיים, להשאיר את בעלה בחיים. אז אם ככה, היה צד לומר, אל תוכח מזה שהוא לא נייף. אני אגיד לך באמת, הוא נייף. אתה שואל, למה לא להציל את הבעל? כי זה כל הטעם. כל הטעם באישה הזאת כי נשואה. כל הטעם באישה הזאת כי היא אסורה. אז בגלל זה הבן אדם הלך והציל את הבעל. כך היה מקום לומר, כמה שמעלן שלא אומרים את זה. שואל הרב דסלר, אבל עדיין קשה. אולי באמת כן. למה כמה שמעלן הוא לא? אולי כן. אולי הבן אדם באמת הלך להציל את הבעל, כדי שאשתו תהיה עליו בבחינת מים גנובים עם תקו, ויוכל להמשיך לעבור איתה איסורים בהנאה. ואם היא תהיה מותרת, אז זה כבר לא משהו בלתי מושג. ומפרשים שם בתוספות שנואף אינו יודע עניין זה של מים גנובים עם תקו. אומרים לך, אתה יודע למה לא אומרים את זה? לא כי זה לא אמת. כי באמת, הנואף לא מודע לזה. הנואף לא מודע לזה. אומר הרב דסר, ודבריהם צריכים עניין. ועכשיו הוא יסביר. וביאור העניין כנ"ל, כי בעל התאווה לא ידע שדחיפת תאוותו באה דווקא מזה שמבוקשו נמנע ממנו לפי שעה, ואם אך ישיגנו ללא קשיים ובהתר, כבר יפוג טעמו ויקטן תענוגו. הוא מדמה שכל עושרו תלוי בהשגת מבוקש זה דווקא, ואם רק ישיגנו, מאושר יהיה לעולם. אילו ידע באמת כמה מן הדמיון יש בזה, כבר לא היה רודף אחריו. אומר הרב דסלר, דע לך, באמת, מה שגמרא אומרת זה אמת. ובאמת, אם הנואף היה בעל שכל, הוא היה צריך ללכת ולהציל את הבעל, הגם שהוא נואף, כדי שאשתו תמשיך להיות אטרקטיבית בשבילו, בשביל הנואף. למה באמת זה לא עובד כך? כי הנואף לא מודע לזה. בראש של הנואף, מה הראש שלו אומר? שמע, הבעל פה לראש. אני יכול להיות איתה הרבה יותר זמן, אבל כל פעם בעלי צריך להגיע, בעלי צריך לבוא, קופ, הוא לא יכול להיות איתה, כיוון שיש פה בעל מפריע. עכשיו, הוא לא מבין שדווקא בגלל זה, האישה הזאת כל כך אטרקטיבית בשבילך, כי היא לא מושגת. ברגע שהיא תהיה מושגת, אתה לא תעיף עליה מבט שני. הנואף לא מודע לזה. הנואף בטוח שאם אני אקבל את האישה הזאת, יתמלאו כל תאוותיי ורצונותיי. אבל הוא לא מודע לזה שאתה חושב שהיא תהיה הסיפוק לכל תאוותיך או רצונותיך. דווקא בגלל שהיא לא מושגת, אתה חושב כך. אבל ברגע שהיא כבר תהיה מושגת, אתה כבר לא תמצא בעניין. אז אמת הוא שכך הוא, שהיה הנואף צריך להציל אותו, כדי שהוא ימשיך למצוא טעם באותה אישה, באותה אשת איש. רק הנואף לא יודע את זה, ולכן אם הנואף הלך והציל, אנחנו אומרים זה בטוח בגלל שהוא לא נואף. כי אם הוא היה נואף, הוא אומר, עד רבה, שימות הבעל, והאישה תהיה מותרת לי. והוא לא מבין שאם האישה תהיה מותרת לך, אתה כבר כל הענה, כל הטעם יצא. את זה הוא לא מבין. אבל זו אמת. זו אמת, אומר הרב דסלר. ולמה הוא לא מבין את זה? כי זה בעצם דמיון. כי השאיפה לאישה הזאת נובעת מדמיון. ומה הדמיון? הדמיון אומר, זה בלתי מושג, אני רוצה מה שלא מושג. נכס לא מושג, אדם שיש לו לא תחמוד בית רעיך, לא תתאווה אשת רעיך, לא, כל העניין הזה למה? כי זה כל אשר לרעיך, כי זה לרעיך, כי זה שלו, בגלל זה אני רוצה את זה, אבל לא בגלל שאני באמת צריך, לא בגלל שאני באמת אמצא בזה את הסיפוק. ואם כן, כבר נתגלה לפנינו הטעם, למה אין שובע לשואף? עכשיו אתה מבין למה שואף לא שבע? כי ללא דבר שאף, ואך רוח ישיג רעיך. אומרת, מי למה הוא לא סבר? כי למה שאפת? שאפת לכלום, לדמיון. לא למשהו. כשאתה רעב ואתה שואף לפרוסת לחם, שאפת למשהו שמילא אותך. אבל כאשר אתה שואף למשהו, למה? רק בגלל שהוא חוצה לי, כשהשגת אותו, מה התברר לך? ששאפת ללא דבר. ואז אתה שואף לעוד משהו שחוצה לך, ועוד משהו שחוצה לך, כי תמיד יהיו דברים נוספים שהם חוצה לך. וזה אגב הסיבה של אשת יפת תואר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצא הרע. אם אני אסור עליו, יבוא עליה באיסור. עדיף, בוא נתיר לו אותה. כולם שואלים, זה כנגד יצא הרע, זה בעד יצא הרע. היצא הרע אומר, קח את השקצה הזאת, והתורה אומרת, קח את השקצה הזאת. אז התורה בעצם הלכה פה בעד היצא הרע. למה זה נגד יצא הרע? אלא הסברנו את זה בעבר, מכיוון שכל השאיפה של הבן אדם לאישה הזאת, כי אסורה עליי. כל השאיפה, כי היא בלתי מושגת. ברגע שאומרים, מה הבעיה? קח אותה. אתה יכול לקחת. קח אותה ככה, ביתה, אז אתה קצת תרגע, ועשתה את ציפורניה, פתאום אתה תבין מה אני צריך, את השיקצה הזאת, זה מה שאני צריך. את הגויה הזאת, זה מה שחסר לי. ואז אתה כבר לבד תזרוק אותה. זאת אומרת, אם אני אסור עליך, אני מיד אסור אצלך את השאיפה הדמיונית לבלתי מושג. אבל אם אני מתיר לך, משהו שכבר יש לי, אני לא שואף אליו. אני כבר לא שואף אליו. תראו את הילדים שלנו. יש לו ארגז, ארון מלא צעצועים. הוא תמיד יעבור לך, הוא צריך את הצעצוע. הוא אומר, אתה דבר, זה צעצוע ב-30 שקל. אני יש לך פה צעצועים ב-300 שקל. את זה יש לי. את זה יש לי. אני שואף למשהו שאין לי. משהו שאין לי תמיד מושך יותר. לתופעה הזאת תמרו חכמים, למה לא ילמד האדם מן הניסיון, שכל ימיו רדף בשאיפת ענייני העולם הזה, ובהשיגו אותם לא נהנה מהם, ולמה לא ילמד לחדול מהם? פעם הייתי אצל איזשהו אדם שהיה בחיל האוויר, והבן אדם הזה קנה רכב שברולט, היה נכה, הוא קנה רכב, קיבל שברולט חדיש. היינו מוסרים אותו שיעור, ופעם אחת הסיע אותי ברכב שלו. אז אמרתי, תתחדש על האוטו. הוא אומר לי, תאמין לי, שבועיים, זה היה הזמן שנהניתי ממנו. אחרי שבועיים אני כבר רוצה להסתכל בחוץ, לראות מה עוד יש, איזה רכבים יש, לאן אפשר להתקדם. בוא נשמע, זה ג'יפ 4x4, מה שיש להוא זה בכלל, זה גם רכב שטח, מה שיש לזה. הוא אומר, שבועיים נהניתי ממנו. שבועיים זה הרבה כבר, שתדעו, תספר לכם סיפור לפני 15 שנה. שבועיים זה הרבה. היום בדרך כלל הפתיל של האנשים כבר הרבה יותר קצר. תוך זמן הרבה פחות מזה, הוא כבר מסתכל על המודל הבא, ועל השדרוג הבא, ועל העניין הבא. כך שלמעשה הוא שואל, למה לא ילמד האדם מהניסיון? אתה רואה תמיד שאהבת, השגת, לא נתן לך כלום, זה רוח. למה לא ילמד לחדול מהם? אם כבר הרגיש בהישגיו הראשונים שהם הבל, למה לא ידע כי גם החדשים כמוהם? היה הוא השכל אשר התגאה בו המין האנושי. איפה השכל שלך? ראית שכל דבר ששאפת בסופו של דבר יחזב אותך, כי השאיפה תמיד היא חיצונית, תמיד זה למשהו שהוא מחוץ לך, זה דמיון, אתה לא באמת רעב. על זה אמר החכם מכל אדם, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. הבל היא התשוקה לחמדות העולם הזה, כי זה אשר חוץ ממנו למה הוא לא? הרי הבלים הם הכל אלה שהשיג משאיפתו, כי לא יסבע מהם. והרי זה לעוד שבוודאי הכל, כל אשר יחפוץ בו עוד, גם כן הבל. הוא אומר, הרי מה שהשגת, נוכחת לראות, לא סיפק אותך. זה הבל. אז אם ככה גם מה שאתה מבקש להשיג, למה אתה חושב שזה יספק אותך? הכל הבל. מה זה הבל? זה הבל הפה. זה דבר שאין בו ממש. אתה רואה שהשגת וזה לא נתן כלום. והנה צריך לדעת, כי זה שנקרא את הממון קניין אינו אל הדמיון, כי לא יוכל האדם לקנות דבר גשמי שיתאחד עמו ויהיה חלק ממנו כגופו, ואין צריך לומר כנפשו. עניין הבעלות הוא רק אשר חפצים ידועים יהיו מוכנים להשתמשות אדם ידוע, כוונה מוכנים להשתמשות של רובן, ולא ייקחו ממנו חברו. אוי למי ששואב להידבק במה שלא אפשר להידבק בו, כי תאוותו לא תבוא ולא יעלה בידו אל הצער. אשרי מי ששאיפתו היא לקנות קניינים בנפשו, שאין דבר מונעו מקיום שאיפתו, ואין סיבה בעולם אשר תוכל לגזול ממנו קניינים אלה, והוא מאושר ובטוח בעולם הזה ובעולם הבא. ממון קוראים לו קניין. קניתי בית, קניתי נכס, קניתי. אומר, אבל זה לא באמת קניין. אומר, אתה יודע מה זה הקניין הזה? זה כמו שמובא שבן אדם היה קונה שדות בתקופה שהיה יובל נוהג, זה לא קניין, זה שכירות. עוד 5 שנים היובל, קנית את השדה ל5 שנים, עוד 5 שנים זה יחזור. אומר הרב דסר, כל מה שיש לך פה בעולם זה שכירות. מה זה שכירות? ל70 שנה. משהו קנית, זה נהיה איתך, שלך, התאחד איתך, אפילו עם גופך, לא כל שכן לא עם נשמתך. אומר הרב דסר, אבל לעומת זאת, כאשר מדברים על משהו רוחני, זה מתאחד איתך. זה הופך להיות חלק מנפשך, כי קנית קניין בנפשך. אין דבר מונעו מקיום שאיפתו, ואין סיבה בעולם שתוכל לגזול ממנו את הקניינים הללו. אבל לעומת זאת, קניין גשמי לא נתן לך כלום, כי לא באמת הוא התאחד איתך, והוא לא הפך להיות חלק ממך.